טוב, ערב טוב לכולם. תמיד כשמגיעים לפרשת פנחס, אז עולה השאלה או הסוגיה, איך אנחנו צריכים להתייחס לקנאות שעליה קיבל פנחס את ברית השלום. האמת שאנחנו לקראת סופה של השנה, ורציתי כמה פעמים לעסוק בסוגיה שנעסוק הערב, אבל לא הסתייע, והפעם נעסוק בזה ולא נתייחס דווקא למעשה הספציפי של פנחס, אלא ננצל את ההזדמנות לעסוק בשאלה יותר כוללת. המעשה הקנאי של פנחס, אפשר להגדיר אותו במילים אחרות, שהוא מבטא את תכונת העזות של ישראל. כפי שנאמר בגמרא, ישראל עזים שבאומות. העזות הזאת, התקיפות הזאת, הקנאות הזאת, היא בעצם ממד אחד של עם ישראל. ממד שני, כמו שחזל אמרו במקום אחר, נראה בהמשך, ישראל בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אז איך זה מסתדר? איך מצד אחד אנחנו בישנים וכו', ומצד שני אנחנו עזים? לכאורה יש כאן סתירה פנימית, ששתי התכונות האלה לא יכולות להיות בנפש אחת. ואם רגע נחזור לפנחס, פנחס הוא כהן, וחז"ל אמרו על הכהנים, גם מהסוגיה שלנו לגבי פנחס, שהכהנים הם כעסנים והם קצת תקיפים, ומצד שני הכהנים הם מלאים אהבה, מלאים חסד ואהבה, לברך את עמו ישראל באהבה. אז איך יכול להיות שמידת האהבה או מידת התקיפות לכאורה הולכות ביחד? זאת שאלה גדולה שחכמי ישראל במהלך הדורות שאלו את עצמם את השאלה הזאת, איך באמת אפשר להסביר לכאורה את הסתירה הפנימית בין ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים מצד אחד לבין ישראל עזים שבאומות. אז יש הרבה כיווני תשובה. אנחנו הערב בשיטת המהר"ל, והמהר"ל עוסק בסוגיה הזאת בהרבה מאוד מקומות ומצד הרבה מאוד זוויות. אז כאן בדף שלנו שני מקורות, מקור אחד פרק י"ד בנצח ישראל, מקור שני בנתיבות עולם ב' בנתיב הבושה, חלק אחד מנתיב הבושה, ויש עוד הרבה מאוד מקומות שהמהר"ל עוסק בזה, בחידושי אגדות ובמקומות נוספים. אז היום ננסה לעמוד יותר על העיקרון של הדברים, פחות על הפרטים, ואני חושב שתכף נראה שהסוגיה הזו סוגיה מאוד מאוד יסודית, וזה הנושא שלנו, פנחס בין עזות לביישנות, בין מעשה הקנאות של פנחס לבין ככהן לבין לברך את עמו ישראל באהבה. איך זה הולך ביחד? ואם נאמר אולי עוד חצי משפט, הרי כולנו ממלכת כהנים. אז בכולנו יש צד כהונה. אז בכולנו יש צד של קנאות, ובכולנו יש צד של אהבה. עזות וביישנות. אז איך אנחנו צריכים להבין את החשבון הזה? אז החלק הראשון בנצח ישראל י"ד הוא ממש המשך של השיעור בשבוע שעבר. ממש, אותו עיקרון בין אברהם לבין בלעם. אבל מכאן אנחנו נמשיך הלאה. אומר המהר"ל, כאשר ישראל מיוחדים ונבדלים מכל האומות, אשר הם במדרגה החומרית וישראל במדרגת הצורה. חזרנו כמה פעמים השנה שאומות העולם מבחינת חומר וישראל בחינת צורה. חומר מבחינה של חומר גלם וממלא חומרי, וצורה מבחינת אין צור כלוקנו, אין צייר כלוקנו, התוכן הנמצא בחומר. נראה היום עוד נקודה אחת שקשורה מאוד להגדרה הזאת של צורה וחומר. אז אומות העולם הם מבחינת חומר, ולכן בלעם, כמו שראינו בשבוע שעבר, הייתה לו, היה בו ממד חומרי, ולכן ראה במציאות, ראה את המציאות, ראה בעין ראה את המציאות. לעומת אברהם אבינו, הוא שייך למקור האלוהי, ולכן ראה בעין טובה את המציאות, כמו שדיברנו פעם שעברה. ודבר זה בערנו פעמים הרבה, שישראל מדרגת הצורה ואומות העולם מדרגת החומר. כמו שאמרו חז"ל ביבמות, אתם קרויים אדם ואין האומות קרויים אדם. גם על הביטוי הזה חז"ל התלבטו רבות, הרבה מאוד כיווני פרשנות. בכל אופן מסביר המהר"ל בצורה פשוטה, מה זאת אומרת אנחנו קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, וכי אומות העולם הם לא אדם? אלא כאילו דבר פשוט הוא אצלם, אצל חז"ל, שמדרגת ישראל בערך אל האומות, כשאנחנו מייחסים את היחס בין ישראל לעמים, כמדרגת האדם אל בעלי חיים הבלתי מדברים. זאת אומרת, זה לא שחס ושלום אומות העולם הם לא אדם. אומות העולם ודאי הם אדם, ויש להם יכולות אנושיות מיוחדות, שכל, מוסר, בחירה חופשית, זה ודאי. אלא שמדרג, כמו שמדרגת אומות העולם ביחס לבעלי החיים, היא מדרגת אדם, בהבדל, תכף אני אקרא, בהבדל שבין הממד השכלי שמייחד את האדם, המוסרי, הבחירה החופשית של האדם, לבין הבהמיות הבלתי מנוהלת על פי השכל והמוסר של בעלי החיים, אז כמו שיש הבדל בין השכל לבין הבהמי, בין האדם לבין בעלי חיים, כך להבדיל, יש הבדל בין ישראל לעמי, בין הממד האלוהי, בחינת צורה, לבין בחינת השכל, הממד הטבעי, החומרי, בחינת השכל אצל אומות העולם. וזה מה שחזל התכוונו, אתם קוראים אדם ואין אומות קוראים אדם, אין הכוונה שאין האומות קוראים אדם ביחס לעצמם. ביחס לעצמם הם קוראים אדם, אבל ביחס לישראל הם לא אדם, יחסית. הוא מסביר. כאילו דבר פשוט לעצם שמדרגת ישראל בערך אל האומות, כלומר ביחס אל האומות כמדרגת האדם לבעלי החיים בלתי מדברים. וזה, כי כמו שהאדם הוא נבדל מבעלי החיים, כי האדם נבדל מן הבעלי חיים במה שאין האדם חומרי גשמי, כמו שאר בעלי החיים, והאדם הוא שכלי, אז האדם מנהל את חייו מכוח השכל, הוא הצורה שלו. לא על פי החומר, הממד הגשמי הטבעי שנמצא אצלו כמו אצל בעלי החיים. וכך, אם נעלה עוד קומה ביחס שבין האדם לבעלי החיים, כך ביחס שבין ישראל לעמים, וכך מדרגת ישראל, שהם נבדלים מן החומר, ואינם מוטבעים בחומר, ואפילו השכל הוא חומרי ביחס לנשמה האלוהית, אז ביחס שבין הממד הנשמתי אלוהי לשכלי אנושי, פה אנחנו קוראים אדם, ביחס הזה, ואין אומות עולם קוראים אדם. וכאילו אצל ישראל בטל החומר אצל הנפש, כמו שאמרנו, אנחנו רוכבים על החמור, ואין החומר רק נושא, המחזיק, הכלי המחזיק, שעליו רוכב הנפש, רוכב וסוסו, ובטל החומר הזה אצל רוכבו, כמו שבטל ותפל החמור אצל מי שרוכב עליו. וכך עניין ישראל כאשר עושים רצונו של מקום, כלומר זאת הסגולה, וזה מה שמתבטא גם בפועל, כשאנחנו בוחרים את הסגולה, ואז הם צורה נבדלת בלבד. ואילו אצל האומות, הוא ההפך. כאילו היה נפש בטל אצל הגוף, כאילו הצורה בטלה אצל החומר, וכאילו הסוס רוכב על החמור. סוס ורוכבו רמה בים. סליחה, הסוס רוכב על האדם. כאילו היה נפש בטל אצל הגוף, וכאילו היה כולו גוף וחומר בלבד. אז אנחנו רוכב וסוסו, ואומות העולם סוס ורוכבו. טוב, כל זה דיברנו כבר בשיעורים קודמים. עכשיו אנחנו מתקדמים. אז אם כן, רק נסכם. אנחנו צורה והם חומר, וביחס הזה, בממד הזה, אנחנו נקראים אדם, והם אינם נקראים אדם. אם כן, הממד האלוהי הוא גובר בישראל, והממד החומרי גובר אצל אומות העולם. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה יותר עמוקה. מה זה אומר אלוהי מול טבעי, צורה מול חומר? מה זה אומר? אומר המהר"ל, וכבר התבהר בראיה ברורה, כי הנפש גובר בישראל. נפש כאן הכוונה נשמה. ביחס לחומר. וזה נודע מן המידה הפחותה שבישראל, שהעיד עלינו יוצרנו כי עם קשה עורף אתה. אם הייתי שואל ילד, תגיד, שהתורה אומרת עלינו כמה פעמים שאנחנו עם עקשן, עם קשה עורף, העורף שלנו קשה, לא מקבלים תוכחה. תגיד ילד, זו תכונה טובה או רע? להיות עקשן. לכאורה מה התשובה? בוא נהיה ילדים רגע. תכונה רעה. אומר המהר"ל, התכונה הרעה הזאת, כלומר, הייתי אומר אולי בצורה יותר מדויקת, הביטוי הרע של התכונה הזאת מבטא עומק של תכונה מאוד מאוד אלוהית אצל עם ישראל. הייתי אומר בצורה קצת חריפה כדי לחדד את הנקודה. עם כשעורף זאת המדרגה הכי עליונה של ישראל. זה ביטוי למדרגה הכי עליונה של ישראל. למה? וזה נודע מן המידה הפחותה שבישראל, שעיד עלינו יוצרנו כעם כשעורף אתה, רוצה לומר שהם בלתי מקבלים תוכחה ואינם שומעים מוסר והם עם קשי עורף. אז זו התוצאה. אבל מה הסיבה? התוצאה היא שלילית, עם קשי עורף, אבל הסיבה היא מאוד חיובית. מה הסיבה? הנה עכשיו ההגדרה. ודבר זה בשביל שאינם חומריים, שהחומר בלבד הוא מקבל התפעלות, ולא כן דבר שהוא כמו הצורה בלבד, שהוא עומד קיים ואינו מתפעל. ולפיכך ישראל הם עומדים במידתם ואינם מתפעלים לקבל תוכחה. בואו נתחיל להגדיר הגדרה. יש הבדל האם, אני חושב שגם בזה עסקנו פעם באחד השורים, יש הבדל האם האדם הוא פועל או נפעל. הצד הפועל של האדם, האקטיבי שבאדם, הוא הצד הרוחני. אם נסביר את זה ברמה הפסיכולוגית הפשוטה, אדם שיש לו אישיות, אדם שיש לו אופי, אדם שיש לו השקפת עולם, אדם שיש לו עמדות, אדם שיש לו אידיאלים, הוא לא אדם שמתכופף מול המציאות. אם הערכים והאידיאלים האלה הם מספיק משמעותיים, הוא יעמוד כחומה מול כל השפעה. לכן, ככל שאדם יותר רוחני, הוא יותר פועל על המציאות. לעומת החומר, שהוא כשמו כן הוא חומר גלם, חומר גלם אפשר לפסל אותו, אתה יכול לשחק איתו, הוא כפלסטלינה, הוא חומר ביד היוצר. אז ככל שאדם הוא יותר חומרי, בלשון המהר"ל, הוא יותר מתפעל, הוא יותר פסיבי, הוא יותר נתון לשינויים. ככל שהאדם הוא יותר רוחני, הוא יותר פועל, הוא יותר אקטיבי, הוא יותר בעל עמדה, הוא פחות נתון לשינויים. אם אפשר לומר את זה רגע בשפה אחרת של המהר"ל, שגם אומר את זה במקום אחר. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. תפילת שחרית על פי חז"ל בגמרא נקראת תפילת עמידה. אנחנו היום קוראים לכל תפילה שמונה עשרה תפילת עמידה. אבל על פי הגמרא, תפילת שחרית עמידה, מנחה, שיחה, ערבית, פגיעה. למה תפילת שחרית נקראת עמידה, ולמה אברהם אבינו תיקן הוא דווקא תפילת שחרית? אומר המהר"ל, המילה עמידה מלשון עמדה. עומד. אברהם אבינו נקרא איתן. עומד כצוק. כל העולם מעבר אחד ומעבר אחר. אביו עובד עבודה זרה והוא יכול לצאת אפילו נגדו. זאת אומרת, כל ממד רוחני בחינת צורה הוא פועל. הוא לא נפעל. הוא לא מתפעל. הוא אקטיבי, הוא לא פסיבי. יש לו עמדה ולכן הוא לא מוותר על העמדה הזאת. לעומת זאת, החומר, כל דבר חומרי, כמו שאמרנו, כשמו כן הוא חומר גלם, חומר גלם הוא נתון לשינוי. הוא נתון לחילופי מצבים. לכן ככל שאדם הוא יותר צורה, הוא יותר פועל. ככל שאדם הוא יותר חומר, הוא יותר נפעל. זאת אומרת, עם כשעורף, זה בעצם ביטוי לתכונת הפעילות של ישראל. זה ביטוי לתכונה הצורתית האלוהית שלנו. אנחנו עם עקשן, לא מתפעל מכל מיני השפעות חיצוניות. אנחנו עומדים על דעתנו. עכשיו, כמובן שהעקשנות הזאת יכולה להופיע גם בצורה שלילית. העקשנות הזאת, המטרה שלה, כלומר, זה שכבר הוא שם בנו את מידת העקשנות, עם כשעורף, זה למען המטרה החיובית. המטרה החיובית שביחס לערכים האלוקיים, אנחנו לא מושפעים. יכול להיות שאנחנו יכולים לקחת, או שאנחנו לוקחים את המידה הזאת לכיוונים שליליים. אנחנו עקשנים בעניינים שהם לא אלוקיים, בעניינים שהם לא, נקרא לזה, ערכים רוחניים מוחלטים. אבל עצם התכונה של עם כשעורף היא תכונה חשובה מאוד. ולכן אנחנו נקראים ממלכת כהנים, והכהנים הם תקיפים, והכהנים הם עזים, והכהנים הם אקטיביים, והכהנים הם לא מתפעלים. זה לשון המהר"ל. לא להתפעל. כן, אני יכול לומר את זה אולי בצורה קצת יותר מודרנית לדור שלנו. אנחנו דור מאוד מתפעל. ממה אנחנו מתפעלים? מכל דבר שזז. כל דבר שקורה במציאות, אנחנו מיד מתפעלים. מישהו פותח את הדלת, כולם מסתכלים. עובדה. רגע, אם יש לך עמדה ואתה מרוכז, אז מה אכפת לך מה קורה שם בדלת? נכון שיש הבדל בין זכר לנקבה, שנפש זכרית יותר פועלת ונפש נקבית יותר נפעלת, מתפעלת, ולכן המהר"ל גם על זה אומר בהרבה מקומות שהאיש הוא צורה והאישה היא חומר, לאו דווקא במובן הרוחני, אלא במובן של פועל ונפעל, של פועל ומתפעל, אקטיב ופסיבי, במובן הזה. אני חוזר שוב, וכבר התבהר בראייה ברורה כי הנפש גובר בישראל, וזה נודע מן המידה הפחותה שבישראל, שעיד עלינו יוצרנו כעם כשעורף. אתה רוצה לומר שהם בלתי מקבלים תוכחה? אז זה שאנחנו לא מקבלים תוכחה זה שלילי, אבל השורש של אי קבלת התוכחה, השורש הוא חיובי. כלומר, אנחנו משתמשים בתכונתנו האלוקית נגד הרצון האלוקי. בסדר, אז בתוצאה זה שלילי, לא מקבלים תוכחה. אבל בשורש זה מאוד חיובי, כי זה מגלה תכונתנו העצמית, שאנחנו פועלים ולא נפעלים, לא מתפעלים. רוצה לומר שהם בלתי מקבלים תוכחה ואינם שומעים מוסר, והם עם קשה עורף. ודבר זה בשביל שאינם חומריים. זאת אומרת שהחומר בלבד הוא מקבל התפעלות. ולא כן דבר שהוא כמו הצורה בלבד, שהוא עומד, כמו אברהם אבינו בעל העמדה, תפילת עמידה, שהוא עומד, קיים ואינו מתפעל. ולפיכך ישראל הם עומדים במידתם ואינם מתפעלים לקבל תוכחה. הנה מתקרבים אלינו, ועל זה אמרו חכמים בגמרא במסכת ביצה, תכף נראה הגמרא השנייה מסכת יבמות, ועוד אמרו זכרונם לברכה ביצה קפה, כי ישראל הם העזים שבאומות. מידת העזות היא המידה סליחה שמבטאת את אי ההתפעלות, את הקשיחות, את העקשנות, את העמידה בעמדה. וזה מפני כי כל זה יש לו כוח הצורה. ועוד העריכו עליהם במסכת ביצה שהם עזים כמו אש, שם גם הם מביאה כמה פסוקים וכמה דרשות, וגם האש היא, יש לה עמדה, היא שורפת, היא לא עושה חשבון, היא מכלה את כל מה שעומד מולה. וכל זה מפני שהם נבדלים מן החומרי, כי האש שהוא להב, כלומר שלהבת, להבה, אין בו גוף. האש היא אנרגיה, העץ למשל הוא חומר, הוא גוף, הוא גשמי, והחומר הגשמי נשרף מפני האנרגיה, מפני הלהב, מפני הלהבה. אז החומר מתפעל מהצורה, ולא הצורה מתפעלת מהחומר. כי האש הוא להב, אין בו גוף, והוא קשה וחזק, וכך הם ישראל שאינם חומריים, לכך הם קשים לקבל התפעלות. ואילו האומות, עכשיו דבר הפוך על הפוך, ואילו האומות הם קלים להתפעל. אחד הדברים שכל מי שהיה בחוץ לארץ, בפרט בארצות הברית של אמריקה, וניסה לעשות עסקים שם באמריקה, אוסטרליה וכדומה, שם לב שאפשר למכור לגויים כמעט כל דבר. הישראלי המתוחכם הוא יודע לפעול על הנפש המתפעלת. לך תשכנע ישראלי לקנות משהו, אין סיכוי. אבל לך תשכנע גוי לקנות משהו, הכל אפשרי. קרח האסקימוסים, גם הישראלים יצליחו למכור. זה עובדה, זה נתון. למה? כי אנחנו פועלים. אנחנו לא מתפעלים. הנפש הגויית היא נפש חומרית. ובגלל שהיא נפש חומרית, היא נפש שהיא מתפעלת. ולכן היא יותר נתונה לשינויים, היא יותר נתונה להשפעה. אז היא יותר נתונה להשפעה חומרית, וגם יותר נתונה להשפעה, לקבל תוכחה. תכף אמר לנו, אומר כאן משפט, הפוך על הפוך, ממש סנגוריה גדולה על עם ישראל. ואילו האומות הם קלים להתפעל ולקבל תוכחה ומוסר, תראו מה אומר המהר"ל בשם הירושלמי, ובשביל כך אמרו זכרונם לברכה, ירושלמי סנהדרין, שלא היה יונה רוצה ללכת בשליחותו של מקום לנינווה. נינווה הייתה עיר של גויים, וחטא להשם. והקדוש ברוך הוא שלח את יונה להגיד להם תוכחה כדי שיחזור בתשובה, ויונה לא הסכים, ואז השתלשל כל הסיפור. נכון? אנחנו קוראים את זה, את ההפטרה הזאת. ולמה יונה לא הסכים? למה הוא לא הלך? בדרך כלל אנחנו מקטרגים מאוד על יונה. איך יכול להיות? לא הלכת בשליחות השם, אחרי נתגלגלת מה שהתגלגלת וכו'. אומר הירושלמי, ליונה הייתה סיבה מאוד מאוד עמוקה למה לא ללכת להגיד תוכחה לאנשי נינווה. כי עוד ובנינווה גרו גויים, והגויים הם מתפעלים כי הם חומריים. אם הוא אומר להם תוכחה, הם חוזרים בתשובה. ואם הם חוזרים בתשובה, הפוך על הפוך, זה גנאי לישראל, שכשלהם אומרים תוכחה, הם לא חוזרים בתשובה. אז יצא מכאן כתרוג גדול על ישראל. שידע כי הגויים קרובי תשובה הם. איזה ביטוי. ובוודאי יחזרו בתשובה ויקבלו תוכחה ומוסר מן הנביא השם הוכיח אותם כמו שיעשו. עובדה שבשלב השני שהוא באמת הלך, מיד חזרו בתשובה. ואז חד ושלום, ואם יעשו תשובה ויחייבו את ישראל, שהאומות חוזרים בתשובה, ואילו ישראל אין חוזרים בתשובה כלל. וכל זה מפני כי האומות הם הפך ישראל, שכמו שישראל הם קשי עורף, ועומדים במידתם מפני שאינם חומרים, לכך אינם מתפעלים. כך האומות שהם חומרים מצד שני, הם מתפעלים ומוכרים כבר התפעלות, כמו שהחומר מקבל התפעלות, ולכך הם מקבלים דברי תוכחה, וחוזרים בתשובה, כי כאשר מוכיח אותם, הם מתפעלים ומשנים דרכם. יוצא לפי זה, רבותיי, שמעשהו הקנאי של פנחס, הוא בעצם ביטוי לתכונת הפעילות, הצורה, התכונה האלוהית המייחדת את ישראל. וכל העם שראה את המעשה הנורא שקרה שם, בין הפריצות ובין עבודה זרה, ולא הגיב, אני בכלל לא דן עכשיו אם כך נהוג לעשות, והלכה ואין מורים כן, נעזוב את כל הסוגות המסובכות האלה. עצם התגובה של פנחס, לעומת העדר התגובה של, של שאר העם, זה בא לומר ששאר העם, מרוב שהשטוף בהשפעה חומרית של אומות העולם עליו, בין אם זה פריצות, בין אם זה עבודה זרה וכדומה, קיבל על עצמו במרכאות, כלומר, כל כך הושפע מההשפעה החומרית של אומות העולם, שהעם עצמו הפך להיות נפעל. והיה אדם אחד, פנחס, שהשיב את קינתי, וגילה הוא כיחיד, כאדם יחיד, גילה את התכונה האלוקית הישראלית באמת. ועל זה קימל, ברית שלום, ברית שלמות. אז כל העם שנסחף בבעל, שנסחף בבעל פאור, 24,000 איש, בעצם הושפעו מאוד מהתרבות או מהאישיות או מהתכונה החומרית של אומות העולם, והפכו את עצמם לנפעלים כשראו מעשה כל כך חמור נגד רצון השם. חוץ מאדם אחד, פנחס. אז אם כן נצא לפי זה, שפנחס הוא ביטוי לתכונה הפעילה הצורתית האלוהית של ישראל אל מול שער העם שנכנע לבעל פאור והושפע עמוקות כנראה מהתרבות החומרית של האומות והפך את עצמו לחומרי, לפסיבי, למתפעל ולא לפועל. בבקשה. שאלה חשובה, למה משה רבנו לא פעל? אני לא רציתי היום להאריך, אבל כמעט בחרתי את הפסקאות במהר"ל, יש כמה מקומות שמרן דן בזה, את הפסקאות במהר"ל בדיוק על השאלה שלך, שחז"ל אמרו במדרש, שמשה רבנו בנקודה הזו היה פחות מפנחס, ולכן לא נודע מקום קבורתו, כך אומר חז"ל במדרש, לא נודע מקום קבורתו, כי נענש על זה שלא פעל פה. והמהר"ל יוצא בחריפות נגד כל המפרשים שאומרים שלא נודע מקום קבורתו מצד מעלתו של משה. אומר המהר"ל, לא, לא נודע מקום קבורתו מצד אי זריזותו של משה. מי מוכן להביא לכאן נתיבות עולם חלק ב'? אני מקווה שזה שם, ראיתי את זה, אני חושב שם, היום.
יש פה, יש פה.
יש, יש. שכר פסיעות. תודה. אני חושב שזה מופיע בנתיב הזריזות, לא נתיב הבושה, בנתיב הזריזות, בנתיבות עולם חלק ב', בשבילך. בשבילך, בשבילך. לי יש. תפתח. נתיב הזריזות, בנתיבות עולם חלק ב', אני אחפש רגע את הפסקה שקשורה למשה ופנחס. הוא מעריך מאוד המהר"ל בנקודה הזאת. פה גם איזה פסקה, אבל אני אחפש משהו אחר. אני קורא, פרק ב' נתיב הזריזות. זה מופיע גם בדרך חיים למהר"ל, הלוי אז כאן אמר, גם שם המהר"ל מדבר על זה. ואז הוא אומר ככה. טוב, זה ארוך, אני מתלבט מה לקרוא. אני קורא כמה שורות. הוא במדרש, בעמוד קפ"ז, בסוף מם שנים חנו על הירדן לעבור לארץ ישראל. שנאמר ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב. זה סוף פרשת חוקת. ושם נפרצו בזנות ורפו ידי משה וידי צדיקים אמו והם בוכים. והוא עמד כנגד 60 ריבו ויקח את העגל אשר עשו ולא רפו ידיו. אז איך יכול להיות שפה רפו ידיו? אלא בשביל פנחס, כל זה אומר המדרש, אלא בשביל פנחס שיבוא ויטול את הראוי לו ולפי שנתעצל, לא ידע איש כבורתו. כלומר, זה שלא ידע איש כבורת משה, זה בגלל הצלותו של משה, שלא פעל כנגד אותה עבודה זרה ופריצות, כאן בפרשתנו. ועל זה נאמר ללמדך שצריך אדם להיות אסקן אמר וכו'. מכאן אתה למד שמדקדק עם צדיקים עד כחות השערה. אני קורא כמה שורות. ואני לא העזתי להביא את זה בשיעור, אבל אם אתה שואל, אז אני עונה. בסדר? כי המהר"ל כאן, בשם חז"ל, כן? יש כאן איזה סוג של קטרוג על משה רבנו. אומר המהר"ל, ובאור זה, כי כאשר הגיעו ישראל למידה זאת שחטו ונטו אחר הזנות, זנות זה חומר. זנות זה החומר הכי חומרי. זאת אומרת, מי שהוא צורה, כשהוא רואה קלקול שקשור לפריצות, הוא מגיב. זה שיא הניגודיות, כן? בין הצורה לבין החומר, בין הפועל לבין המתפעל. זה זנות. בסדר? וביאור זה כי כאשר הגיעו ישראל למידה זאת שחטו ונטו אחר הזנות, שהיא התאווה שהוא בגוף, כמו שהיה עניין חטא מואב, עכשיו תראו מה אומר המהר"ל, ולקח משה שהיה מלך לישראל, היות וחלק מהראשונים אומרים, גם המהר"ל מסכים עם זה, שלמשה היה מעמד של מלך, ומלך אין מלך בלא עם, אז מלך חייב להיות מחובר אל העם. אז כשמלך מחובר אל העם, הוא ירד למדרגת העם. ולקח משה שהמלך לישראל וכל אשר מלך לעם, יש לו צירוב וחיבור עליהם, והרי כלל משה עמהם, כאשר אמר, עד אנה מענתם לשמור מצוותי ותורותיי, אומר גם לגבי משה, כן מלך ואלוהם, אז המלך הוא חלק מהעם, אז הוא מושפע מהעם, ואף על גב כי חז ושלום שיש שייכות למשה עליהם בחטא הזה, חז ושלום, מכל מקום, היה גורם זה שיהיה למשה שהוא מלך שלהם, הוא מצטרף עליהם, העצלה, שהעצלה הוא מן הגוף, זאת אומרת, הפוך על הפוך, מפני שמשה הוא מלך על העם, והמלך הוא חלק מן העם, אז השפיעה התכונה של העם על משה, והגיע אליו חז ושלום תכונת העצלה, פה במעשה פנחס שלא פעל, והעצלה הוא מן הגוף, וכאשר העם בעצמם היו חוטאים בזנות שהוא מצד הגוף, ולכך לא היה למשה הזריזות שהוא התגברות אל הגוף, עד שלא היה זריז במצווה הזאת. ואילו כאשר חטאו בעגל היה משה זריז ביותר, נעזוב כרגע, אני מדלג, וזהו מנתם אשר אמרנו כי החטא הזה בפרט שחוס על החטא אהבת הגוף היה גורם למשה העצלה וגם בשביל כי פנחס היה מוכן לדבר זה ביותר כי פנחס היה ראוי ליטול קדושת הכהונה על ידי מעשה זה שהיה מקנה על הזנות כי מה שהפנחס מקנה על מעשה זנות מוריד זה על קדושתו שכל מקום שתמצא גדר רבה שם תמצא קדושה ולכולי וכולי ומה שאמר כי מפני שלא נזדרז במצווה הזאת לא ידע איש את קבורתו דבר זה הוא ראוי לדבר זה עכשיו תראו איזה משפטי אומר המהר"ל זה מזעזע כי מי שאינו זריז במצוות ונחשב שהוא מוטבע בחומר אדם שהוא הוא צורה הוא זריז אדם שהוא צורה הוא פועל מידת הצורה היא מידת הזריזות אז מי שהוא לא זריז אז החומר עוד פועל עליו ונחשב שהוא מוטבע בחומר עד שאין אף שהוא נמצא בפועל שאם לא היה מוטבע בחומר לא היה עצל והיה גובר על הגוף אבל העצלה מורה כי נפשו מוטבע דבר מה בגוף, שחות לחומר, שחות לגוף, ואשר הוא מוטבע בגוף אינו נמצא בפועל. ולפיכך, כאשר לא יזריז בעבודת השם יתברך, לא נודע קברו ולא היה נמצא בפועל, כאן אמרנו, אומר עוד משהו לנושא של הבפועל, נעזוב כרגע, וזה כפי מה שעשה, כי כל זריז הוא שנמצא ביותר בפועל, די זריזותו, קיצור, הפעילות מול הנפעלות, האקטיביות מול הפסיביות, וכו'. וכאשר לא היה משה זריז בעבודת השם יתברך, ולכך קברו לא היה נמצא, ודבר זה עניין מופלג בחוכמה מאוד. ויש מקשים על דברי חכמים, כי מה שלא נודע קברו הוא למעלת משה רבנו עליו השלום. ואיך יהיה דבר זה עונש אליו? אומר המהר"ל, אני פשוט קורא את המהר"ל, והמקשים האלו אינם מבינים דבר חוכמה, ודבר זה בארנו במקומו, בדרך חיים הביא אז כאן אמר, ואין כאן מקום זה. קיצור, מי שמקשה את הקושייה הזאת, אמר המהר"ל עליו, אינם מבינים דבר חוכמה. מדהים. מדהים. תראו בהווי אז כאן אמר בדרך חיים, שם יש עריכות גם על העניין הזה של משה רבנו. אז לפי חז"ל בירושלמי, ועל פי המהר"ל, על פי חז"ל האלה, באמת משה התעצל כי הוא היה מלך, והמלך קשור אל העם, ונעלמה ממנו באופן יחסי מידת הזריזות, גם כדי להקנות לפנחס את הכהונה וכו'. וזה באמת חיסרון גדול של משה, שעד כדי כך מפני זה לא נודע מקום קברו. שאלת טוב. והירושלמי ענה. דרך אגב, עד כמה שאני זוכר, אני לא בטוח אם אני צודק, אבל נראה לי שזה לא כתוב בבבלי. כלומר, נראה לי שזה רק בירושלמי. ירושלמי, תורת ארץ ישראל. כן, בבקשה.
איך אני אסביר גם את מה שלא שקודם בזל, שזה יודעת שמתנה עם הרבה שזה
יצחה? כן. כן. תראו, אני כל הזמן, אם אתם שמים לב בחמש דקות האחרונות או עשר דקות האחרונות, בין האם זה הייתה הבעיה של משה מצד עצמו, שאני מנסה להתחמק מזה, או שבגלל שמשה היה המלך, הוא מלך ומצורף אל העם, אז העם השפיע. ומצד שני צריך לתת מקום לפנחס כדי שיזכה בכהונה. אז בעצם זה לא הייתה בעיה אמיתית, אובייקטיבית של משה, אלא היה כאן צורך לתת מקום לפנחס, והייתה כאן השפעה של מלך, של העם על המלכו. אין מלך בלא העם. אבל סוף סוף, שורה האחרונה, המהר"ל אומר שאם נבחן רק את הסיטואציה, בסיטואציה הזאת שמשה לא הגיב, כמו כל העם, הייתה כאן מציאות של היעדר צורה, של השתלטות החומר, זריזות, היעדר זריזות, היעדר, נקרא לזה עזות, והופעת מידת הביישנות שתכף נגיע אליה. וזאת הייתה בעיה. והיה כאן חיסרון. כך אומר אמרה, לא הייתי מיד להגיד, אבל זה מה שכתוב. כן. כן. אתה צודק, אנחנו תרף נראה, תרף נראה. הרי מצד אחד כתוב ישראל הזה, מצד שני כתוב ישראל ביישני. המהר"ל חוזר בהרבה מאוד מקומות, שהאדם הביישן הוא האדם המתפעל. בואו ניקח דוגמה פשוטה, בסדר? אם אנחנו נמצאים, נגיד, חמישה אנשים בדיון, בסדר? ונגיד, אני אמור לדבר האחרון, מתוך החמישה. ארבעה הקודמים, ארבעת הראשונים דיברו, והם חושבים X. ארבעתם אומרים אותו דבר. ואני חושב וואי. עכשיו, ואני לא מעיז לדבר בפני ארבעת הראשונים שדיברו לפני, ובפרט שמשים חכמים וכדומה. אז אני, כן אומר, אז אני לא אומר כלום, אני שותק. אני מתבייש מלומר. במילים אחרות אומר המהר"ל, האדם המתבייש, אם אני מתבייש, אני בעצם מתפעל מהם. אני מתפעל מהחוכמה שלהם במה שהם אמרו. אני מתפעל מזה שהם הרוב פה וכו'. זאת אומרת, האדם הביישן הוא האדם המתפעל. אז עכשיו, עד עכשיו אמרנו שעם ישראל הוא עם פועל, ישראל עזים. אז איך יכול להיות שגם ישראל ביישנים? אנחנו פועלים או מתפעלים? אנחנו צורה או חומר? מי אנחנו בדיוק? אז זה התפר שצריך עוד לתפור אותו. אז בואו נתקדם. אומר המהר"ל בנתיבות עולם, בנתיב הבושה, מקור 2, אחרי שהסברנו שתכונת העזות היא תכונתם של ישראל, היא תכונת הצורה, היא התכונה האלוהית וממילא היא זריזות, וזה מה שהופיע אצל פנחס. מצד שני, ישראל ביישנים, רחמנים גדולים וחסדים. ובפרק הערל ביבמות, אל מול הגמרא בביצה, אמר ג' סימנים באומה זו, רחמנים, ביישנים וגדולים וחסדים. נקרא בזזות את הגמרא ואת ההוכחה ונגיע לעיקרון. רחמנים דכתי ונתן לך רחמים וריחמך. זה הפסוק. וחז"ל אמרו כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים וכו'. וכל שמרחם על הבריות אין מרחמים עליו וכו'. ביישנים דכתיב למען תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו, אז יראתו על פניכם, אנחנו ביישנים. גומלי חסדים דכתיב למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, הצדקה, גומלי חסדים. או, והמשך הגמרא, כל מי שיש בו ג' סימנים הללו, ראוי להידבק באומה זו, וכל מי שאין בו ג' סימנים הללו, אין להידבק באומה זו, עד כאן. ויש לך לדעת, עוד טיפה קצת בקיאות, ויש לך לדעת מה שאלו ג' סימנים הם באומה ישראלית, כי ירשו אלו ג' סימנים מן האבות. לא נכנס לזה, רק כדי להכיר את זה. כי בא להם מידת הרחמים מן יעקב, שמידתו מידת הרחמים שכך כתיב אצלו, ואל שדאי ייתן לכם רחמים, לגבי הבנים של יעקב בדרך למצרים. וכן ירשו מידת הבושה מן יצחק, שרי מידת הבושה היא מידת היראה, וכדכתיב למען תהיה יראת השם על פניכם, ודור מידת יצחק כי מידתו מידת היראה, כדכתיב ופחד יצחק היה לי. וישבה יעקב בפחד אבי יצחק וכו'. גמילות חסדים מן אברהם דכתיב יצחק כמו שראינו מקודם, ומאז שצא בעניו ודבתו אחריו, ושמעו דרך השם עצות צדקה ומשפט, הרי לך מידת אברהם מידת החסד כאשר ידוע. ולפיכך מי שיש בו גם סימנים הללו ראוי לדבק באומה זו. עד לכאן בקיאות, יפה. ועד כי אמר אחא דישראל הם ביישנים, גמרא יבמות. ומצד שני גמרא בביצה שראינו מקודם, ואילו בפרק אין צדים, כי אמר תנא משמיד רבי אליעזר, דרבי הבא אולי, לא זוכר. מפני מה ניתנה התורה לישראל? מפני שהם עזים, שנאמר ממינו אש, דת להם, או הנה המקור עם האש. ותנא רבי ישמעאל אומר, ראוי הללו לתת להם דת אש. איכא דאמרי דתיהם של אלו אש, שאלמלא לא ניתנה התורה לישראל, אין בריא יכול לעמוד בפניהם. נו, אז אם כן, אנחנו עזים או ביישנים, אז איך זה יכול להיות? אומר המהר"ל, אין זה קשיא. עכשיו רבותיי, אנחנו עוד יותר נכנסים פנימה, עוד יותר דק. אין זה קושיא. אנחנו גם עזים וגם ביישנים. זאת אומרת, אין זה קשיא, אין זה קשה. דעה והאיתה, שזה וזה יש. שהם מצד אחד אנחנו עזים, שהם עזים, היינו שאין להם גסות ועבות החומר, כמו שיש לביישן שהוא בעל חומר. החומר הוא גס, החומר הוא עווה. וממילא יש לו מקום, וממילא הוא מתפעל. לכך, מה שישראל הם עזים, מורה, כמו שראינו במקום מספר אחד, נצח ישראל, מורה שהם בעלי נפש, ואין הנפש שלהם מוטבע בחומר. עד לכאן צד אחד, כמו שאמרנו עד עכשיו. אז מצד מה אנחנו ביישנים? אלא שיש איזה סוג של פרדוקס בתכונה של עם ישראל. מצד אחד, כבר אני קורא, מצד אחד, אנחנו חייבים להיות עזים, בלתי מושפעים השפעות חומריות, אלא הצורה פועלת על החומר. אז מצד, הייתי אומר ככה, מצד העולם הזה, מצד המדרגה של העולם הזה, אנחנו חייבים להיות עזים. כדי שהצורה הישראלית תתגבר על החומר של העולם הזה. זה מצד העולם הזה. אבל מצד היחס בין ישראל לריבונו של עולם, אז אנחנו פה חומר ביחס לצורה שזה הקדוש ברוך הוא. ביחס למציאות בעולם הזה, אנחנו קרואים אדם ונומות העולם קרואים אדם, אז אנחנו צורה והם חומר. אז מצד אחד, כלפי העולם הזה, כלפי אומות העולם, כלפי כל ההשפעות, אנחנו אמורים להיות צורה. אבל מצד היחס שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אנחנו חומר, הקדוש ברוך הוא הצורה שלנו. אז מהבחינה הזו, אנחנו צריכים להיות ביישנים. זאת אומרת, היחס שבין הבורא לישראל הוא ביישנות, ואת הביישנות הזאת אנחנו מהפכים לעזות, וממנה אנחנו פועלים כלפי העולם הזה, כלפי האומות. ולכן זה נפלא, לפי דעתי, לדייק את הדברים. ישראל ביישנים רחמנים וגומלי חסדים לא כתוב באומות. כתוב ישראל ביישנים רחמנים וגומלי חסדים סתם. זה מה שכתוב. כלומר, מצד התכונה שלנו, איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו ביחס אליו, אנחנו ביישנים. אנחנו מתפעלים ממנו. חס ושלום לא פועלים עליו. אחרי שאנחנו מתפעלים ממנו, עכשיו מה אנחנו עושים עם ההתפעלות הזאת בעולם הזה? ישראל עזים שבאומות. לא כתוב ישראל עזים סתם. כתוב ישראל עזים שבאומות. אז ביחס לאומות, ביחס לאנושות, ביחס לחומר בעולם הזה, פה אנחנו צריכים להיות עזים. נקרא עוד פעם. לכך, מה שישראל הם עזים, מורה שהם בעלי נפש, והנפש שלהם מוטבע בחומר. זה מצד התכונה שהבורא התביע בנו מלמעלה למטה. ומצד שני, וממילא אנחנו צריכים להשפיע על העמים. ומצד שני, ומכל מקום, הם ביישנים, שהם מקבלים התפעלות מזולתם, אבל ממי אנחנו ראויים לקבל התפעלות? כאשר ראוי לקבל התפעלות, א', מן השם יתברך, או ממי שהוא גדול ממנו. גדול ממנו, מי גדול מישראל? השם יתברך, זהו. אז הם בעלי בושה ביותר. זאת אומרת, בוא רגע נקדם בעל פה. יוצא לפי זה דבר עצום. שבעם ישראל יש שתי תכונות הופכיות. אחת כלפי שמיה, אחת כלפי ערה. כלפי שמיה, הביישנות. כלפי ערה, האזות. עכשיו, שתי התכונות האלה, ותכף נראה שבעצם אותה תכונה, אבל שתי התכונות האלה הן בעצם שתי תכונות, הייתי אומר, שהן חלק מה-DNA של עם ישראל. עכשיו, אם אנחנו לא מכוונים את תכונת הביישנות נכון ואת תכונת האזות נכון, אז יקום להיות ביישן כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו נהיה ביישנים כלפי העמים. או כלפי החומר, כלפי העולם הזה. ובמקום להיות עזים כלפי העמים, אנחנו נהיה חס ושלום עזים כלפי ריבונו של עולם. כלומר, שתי התכונות האלה, שתכף נראה שהם שני צדדים של אותו מטבע, שתי התכונות האלה בעצם יכולות להתהפך עלינו לרעה. שבמקום להיות בישנים כלפי שמיה ועזים כלפי ערה, נהיה בדיוק הפוך. נהיה בישנים כלפי ערה ועזים כלפי שמיה. חס ושלום. אבל תכף נראה יותר עמוק מזה. אז אנחנו מכל מקום הם ביישנים שמקבלים התפעלות מזולתם, כאשר הוא לקבל התפעלות מן השם יתברך, או ממישהו גדול ממנו, אז הם בעלי בושה ביותר. אומר המהר"ל, ודבר זה שאנחנו ביישנים, מידה אחרת לגמרי. כאשר הוא מוכן לקבל התפעלות מאחר. אבל בעצמם, באופן עצמי, מצד עצם התכונה, עצם האישיות, אנחנו עזים. אבל מצד האפשרות להיות מושפע מהבורא, פה אנחנו חייבים להיות גם בישנים. ואף שיאמר על ישראל שהם אינם עזי פנים, יש הבדל בין עזים לעזי פנים. כן? ואז, כנמר, עז פנים לגהינם. וגם בישן, לא הביישן למד, בושת פנים לגן עדן. לא נפתח עכשיו את ההבדל, סוגיה שלמה. בכל אופן, ואף שיאמר על ישראל שהם אינם עזי פנים, ומקבלי התפעלות מאחר. אבל עזים הם בעצמם, כי מצד אחד, וזה כי אינם בעלי חומר, והם כמו אש, שהוא פועל ביותר, כמו שראינו במקור הקודם, מפה שהוא פועל בכוח גדול, וכמו שהוא פועל בחוזק, מצד שני, כך הוא ממהר לקבל התפעלות, כלומר, כמו שהאש היא פועלת על מי שקטן ממנה, למשל על העצים, על העץ, כך האש היא נפעלת ממי שגדול ממנה כמו המים. אז האש נפעלת מהמים, אבל האש פועלת על העץ. כי מי שהוא יותר תקיף מן האש, ועם כל זה הוא ממהר לקבל התפעלות מן המים שמבטלים כוחו, אז אפשר להגיד אין מים אל התורה וכו'. זאת אומרת, אנחנו בעצם גם בישנים וגם עזים, בישנים כלפי שמיים, עזים כלפי ארץ. וכך הם ישראל, שהם חזקים ותקיפים מאוד בעצמם, מצד עצמנו אנחנו עזים, אבל לא, אנחנו לא יכולים להיות עזים, לולא אנחנו נהיה בישנים. אבל ממהרים, מצד שני, ממהרים לקבל התפעלות מאחר הוא הבושה, ודבר זה מבואר מאוד. אני אפילו הייתי אומר בכותרת כללית מאוד. כל השיעור הזה זה בעצם שתי המילים הראשונות שאנחנו אומרים בבוקר. מודה אני. מודה על האמת. מה אני מודה? שהכל ממך. עצם ההוויה שלי זה שקמתי הבוקר וכו'. אז אני מודה על האמת. זו מידת הביישנות. אני מתפעל מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לי חיים. יפה. אחרי שאמרתי את המילה מודה, עכשיו אני אומר את המילה אני. יש לי חשיבות. יש לי יכולת. אני אז. אני מוציא מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, בעצם אין סתירה בין שתי המידות האלה. מידת הביישנות היא חייבת להיות כלפי כל נברא, או אצל כל נברא. כל מי שהוא לא בורא, הוא חייב להיות נברא ביחס, הוא חייב להיות, סליחה, ביישן, כנברא ביחס לבורא. לכן העולם הזה, באופן עקרוני מאוד, הוא ביישן כלפי ריבונו של עולם. אלא מה? שעם ישראל קיבל את מידת הביישנות הזאת באמת להתפעל מהקדוש ברוך הוא. אחרי שקיבלנו את הביישנות משמיים, עכשיו כלפי ארץ, פה אנחנו צריכים להיות עזים. והבלבול היום הוא שבעצם אנחנו לא מאבחנים את היחס או את ההופעה הנכונה בין שתי המידות האלה. במקום להיות ביישנים כלפי שמיה ועזים כלפי ארה, אצלנו העסק מתהפך, חד ושלום. ופנחס, הוא ידע בזמן אמת להיות עז, אף על פי שהיה ביישן. ולכן קיבל ברית שלום. מה זה לקבל את הברית? זה להיות מתפעל. הקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה מקבל, אז אתה מתפעל. אז הוא קיבל את ברית השלום דווקא מפני שגילה את מידת הזאת. ולכן גם הכהנים. הכהנים מצד אחד, תגיד עליהם הגמרא שהכהנים תקיפים, אבל מצד שני הכהנים הם מלאים חסד ואהבה. כי הם יודעים מאיפה הם יונקים את כוחם. ולכן כשהם עולים לדוכן, אשר קידשנו בצדך וציוונו, לברך את עמו ישראל באהבה. ולכן הכהנים פורסים את ידיהם, לפי המקובלים 10 אצבעות, כנגד 10 ספירות, בידיים וברגליים, וכו', ומקבלים את השפע משמיה. זאת אומרת, הכהן הוא יודע שבעצם הוא סך הכל כלי קיבול, הוא כרגע ביישן, הוא כרגע מתפעל, הוא מקבל את השפע האלוקי מן השמיים, עכשיו הוא ביישן, מקבל את השפע האלוקי, ומעביר אותו כאז אל ישראל. אז הכהנים מצד אחד ביישנים, כי הם מקבלים את השפע מהבורא, ומצד שני הם עזים, כן, מסוגלים לברך את ישראל. וכולנו ממלכת כהנים. יש בנו את שני הצדדים האלה. כן. תראה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה קצת עזים אליו. למשל אברהם אבינו עם סדום, היה קצת עז עד שלב מסוים. עד שלב מסוים היה אז. הגיע לעשרה, עצר. זהו? בואו נאמר את זה אחרת רגע. עכשיו שאתה אומר את זה, אני חושב על דוגמה יותר טובה. בסדר? בואו נראה את 12 המרגלים. 10 המרגלים היו עזים כלפי שמיה, וביישנים כלפי ארה. יהושע וכלב, הפוך. היו ביישנים כלפי שמיה, ועזים כלפי ארה. בדיוק. אם חפץ בנו השם, הלא נעלה. אני באמת אומר, היום אנחנו קצת מבולבלים ב- 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 ביחס של ההופעה של מידת העזות ומידת הביישנות. במקום שכל מה שקשור לערכים האלוקיים, אנחנו נהיה עזים לגמרי, ותקיפים וברורים ולא מבטרים, ונחרצים ועומדים, אפילו כנגד כל העולם, אברהם אבינו עבר אחד, כל העולם עבר אחר. אז פה אנחנו מתקפלים וביישנים ומאמרו הגויים ואין לנו יכולת וכו'. וביחס למה שקשור חבר שלום לשמיה, לא נקט רגע לישראל, אז לפעמים מתגלה תכונת העזות היתרה. אז כל השאלה זה לא אם יש לנו שתי מידות האלה, שתי המידות האלה הן קיימות בנפש שלנו, זה ה-DNA שלנו. שתי המידות האלה אקטיביות, הן פעילות. השאלה האם הביישנות מכוונת כלפי המגמה שלה והעזות מכוונת כלפי המגמה שלה. הביישנות כלפי שמיים, העזות כלפי ארץ. זה היחס. בבקשה. צודק, זאת אומרת, אני אגיד אולי את זה בצורה אחרת. כל מה שאתם אומרים זה דברים נכונים מאוד. לפי זה יוצא, לפי המהר"ל הזה, והעיקרון שאנחנו ב-DNA שלנו, בישנים ועזים, וצריך לכוון את זה כלפי ערב, כלפי שמיים וכלפי ערה, נעבור עכשיו על כל התנ"ך, או לפחות בתורה, על כל מיני מאורעות שעם ישראל עבר, ונגלה בעצם שהמפתח להצלחה או לכישלון, זה במילים של המהר"ל. האם אנחנו פועלים או נפעלים כלפי שמיים או כלפי ארץ? זהו. האם אנחנו צורה או חומר כלפי שמיים או כלפי ארץ? אנחנו חומר כלפי שמיים, ואנחנו צורה כלפי ארץ. אנחנו במרכאות עצלים כלפי שמיים וזריזים כלפי ארץ. בישנים כלפי שמיים ועזים כלפי ארץ. וכל החטאים זה שהעסק יתהפך. וכל ההצלחות זה ששמרנו על היחס. אדם נכנס לבית מדרש. בוא נדבר בשפה של בחור ישיבה. בסדר? בחור ישיבה נכנס לבית מדרש. יש נהגו לומר את תפילת רבי נחוניה בן הקנה בכניסתו, שבעצם הייתי אומר העיקרון של התפילה הזאת, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא חוכמתי ולא התמדתי ולא יכולותיי ושכלי וכולי, אתה חונן לאדם דת, הוא אומר לאנוש בינה. תן לי את מה שאתה יכול להשפיע עליי. יפה. אחרי שאדם יודע שכשהוא נכנס לבית מדרש, זה לא מכוחו, אלא באמת בסייעתא דשמיא, עכשיו הוא מוציא מהכוח אל הפועל בהזות, בתקיפות, בנחרצות, את כל היכולות שלו, את כל הכישרונות שלו, את כל השכל שלו, את כל ההתמדה שלו, את כל הדייקנות שלו, וכו'. כי אם הוא ייכנס לבית מדרש כביישן, יושב מול הגמרא, מי אני, מה אני, לא יודע איך לתרגם את המילה בארמית אפילו. לא. אתה יושב מול הגמרא, אתה צריך להיות אז. זאת אומרת, אתה מסוגל. אבל זה אחרי שאני יודע שאני ביישן. זאת נקודת הפתיחה, הביישנות. מכוחה אנחנו עזים. אז אני אומר, אולי יש כאן בעצם 4 אפשרויות, אם נסכם רגע. אפשרות אחת לחשוב שאנחנו רק ביישנים. אז אנחנו אולי נפעלים על ידי הבורא, אבל לא פועלים על המציאות. אפשרות שנייה לחשוב שאנחנו רק עזים, ואז אנחנו לא חד ושלום מקבלים מהבורא, אלא עזים גם כלפי הבורא, ממילא כלפי המציאות. אפשרות שלישית, שאנחנו גם עזים וגם ביישנים, אבל מהפכים את היחס. עזים כלפי המציאות, סליחה, כלפי הבורא, וביישנים כלפי המציאות. שלושת האפשרויות האלה לא נכונות. אנחנו לא רק ביישנים, ולא רק עזים, ולא צריכים להיות עזים כלפי שמיים וביישנים כלפי הארץ. האפשרות הרביעית היא האפשרות הנכונה. שזה מה שקרה פה עם פנחס. שאנחנו צריכים להיות ביישנים כלפי שמיים ועזים כלפי הארץ. טוב, יש לנו משימה. בבקשה, כן, שאלה האחרונה. נשמע מקביל למידת הענווה. שמה? נכון, אני הייתי אומר ככה, זה מקביל למידת שפלות הרוח ומידת הגאווה. זאת אומרת, מידת האמצע, שהיא מידת הענווה, היא כוללת את שני, את שתי המידות בקצה. אז נקודת המוצא של האדם הענוותן זה שהוא שפל רוח. מה זה שפל רוח? עין מי יש. כן, אני עין. כן? לא עין מי יש, סליחה. יש מעין. אני עין. אז קודם כל, הווה מאוד משפל רוח, אפס. אחרי שאני יודע שאני שפל רוח, אני צריך קצת גאוותן, לקחת אחריות. היחס בין שפל רוח שמשם אני מתחיל לבין גאוותן שאני לוקח אחריות, נקרא ענווה. זה נקרא ענווה. מידת האמצע היא כוללת את שני הממדים. טוב, שנזכה בעזרת השם לייצר את היחס הנכון בין עזים לביישנים. שר כוח, ברוכים תהיו.